ככה לקראת סיום הפרק הזה של דרך הקודש. אז הרב, מי שלא שם לב, הרב, הפרק הזה, החוט החורן שלו זה בעצם עם הפרק הקודם של טהרת מידות הנפש, היה עבר דרך כל המידות, כל סוגי הרגשות והתיקון שלהם. אז דרך הזה, דרך הקודש זה לעבור דרך כל על הצד ההתנהגותי. התחלנו בהתנהגות החברתית, אחרי זה הדיבור, השתיקה, הדיבור, האכילה, היצר, ועכשיו זה השינה, זה הנושא. מי שעייף, הגיע למקום הנכון, כן? השיעור על שינה, מי שישן בהחלט הבין. בסדר? אז נראה שתי פסקאות, מ' ומ"ב, מ"א זה למקובלים, בדיוק דרכי חצון. ובעצם אפשר להגיד שסיימנו את הפרק, יש פה עוד כמה פסקאות שנתאם אותם לסיום שבוע הבא. חשבון הנפש לפני השינה, עמוד, אני בעמוד ש"ב. הרישה שבעולם מוצא באדם את מכונה והיא הולכת ומתגלמת בקרבו מדי יום ביומו, מוסיפה היא אומץ, מכשלת היא את כוחו להתרומם, להתעלות לטוב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אי אפשר לאדם בלא תפילות תדיריות, שאחד מפרקיהן הם הוידויים. האדם מוכרח להתוודות על עוונותיו, חטאיו, שבגלוי ושבסתר ושבסתרי סתרים, על נטיותיו לרעה, ההולכות ומלפפות אותו. כשהטהרה של התפילה והווידוי באה מדי יום ביומו, כשחשבון הנפש אינו דבר נשכח מהאדם, אז הוא מנער את הרשעה ממנו כמעה כמעה, טרם שהספיקה לעשות עליו הרימה גדולה כזאת שלא יוכל להרים ראש. ומר הדחוש בנה, בכל יום מסלקים את הרישה היומית, מתוודים הם לפני שנתם הקבועה, על עצמם ועל כל העולם כולו. לפחות מגלים הם את מחאתם על הרישה הפרטית והכללית, בכל מקום שהיא. מעמידים בזה את נפשם נוכח הטוב והקודש, מעלים אותה בזה לשורש חיי קודשה, מחברים את יניקתה מבאר הטוב. בידך אפקיד ברוכי. אז תחילת הפסקה מדברת על חשבון נפש כללי, לאו דווקא יומי או בלילה לפני השינה. בסוף הוא חותם, בואו נדבר קצת על מה שהרב אומר. זה פסקה ככה כאילו לא אופיינית לרב קוק, מוסרית כזאת, שאומרת, שמע, מספיק שאתה חי בעולם הזה, אתה חוטא. כי האנרציה של העולם הזה היא אנרגיה של חטא, של רשעות, של עיוורון, של שכחה, של חומרנות. כי לא צריך להיות, לא צריך לסטות מהמסילה בשביל לחטוא. זה די טבעי לחטוא בעולם הזה. יש כל כך הרבה וקטורים שוחקים, ואדם כאילו האדם, בוא נגיד ככה, אם אתה משאיר אדם בלי עשייה, אז הוא נופל. הוא לא על אפס, הוא לא כאילו פרווה. אדם, עכשיו שנה, לא פותח ספר, לא יודע מה, לא מתפלל, הוא נאבד, חלי על אללה, מה שנקרא, כן? למה? אנחנו מאמינים בנשמת האדם, אנחנו מאמינים בטוב האנושי, מאמינים, אומר, בעולם הזה, לפחות במציאות כמו שהיא היום, האמון שלנו באדם זה באדם העובד, העובד בעין, כן? בטבע אין לנו אמון. יצרו, בלשון חז"ל זה נקרא יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, כן. כמו שהגמרא בסוכה אומרת שם. זה מה שהרב אומר, הרשעה שבעולם מוצאה באדם את מכונה. כן, כל הרשעה שבעולם, כאילו יש איזה באוויר פה, יש ספוג רשעה, והאדם רק, הוא רק חי, הוא כבר נתפס בו. והיא הולכת ומתגלמת בקרבו. אדם הולך, הולך ברחוב, בעבודה, בדיבורים של בני אדם, זה נתפס, פשוט נתפס, זה חלק מה, כאילו, מהתנועה הטבעית של המציאות. מדי יום ביומו מוסיפה יומץ, מכשלתי את כוחו להתרומם, להתעלות לטוב. מצורו של אדם מתגבר עליו בכל יום. לכן, כיוון שזה הטבע, אי אפשר לאדם בלא תפילות אדיריות. זה נקרא, אם עליה הקדוש ברוך הוא עוזרו, כן? זאת אומרת, האדם צריך כל הזמן להיות בעמדה של פנייה להשם. של שהוא לא סומך על עצמו, שהוא בזעקה, הוא לא בשכחה, הוא לא בשעננות, בתפילה. אין לו אמון מוחלט בעולם הזה, יש בו יראה, זה בתפילה תדירית. שאחד מפרקיהן, חלק מהתפילה, זה הווידוי. זאת אומרת, יש בזה שני צדדים לתפילה. יש צד לפני העבירה ויש צד אחרי העבירה. זאת אומרת, התפילה מנקה אותנו פעמיים. גם היא שומרת עלינו כל הזמן על איזו תסיסה רוחנית. כן? וטוב לו לאדם שיהיה מורגל בתפילה. גם סתם, לזרוק איזה משפט לשמיים, מה שנקרא, כן? דבר, יש לו איזה ניסיון קטן באמצע היום, דבר, להגיד את זה, כן? על הבלה, תעזור לי פה עכשיו לצאת מהבן אדם הזה, למה עוד שנייה אני עם הציפורניים עורף אותו, כן? דבר. כל הזמן לא להישאר, כי כשאין תפילה, האנרציה עובדת כבר, היא כבר, המהלכים כאילו עוברים על אוטומט. אין שום דבר שכאילו יעצור את הסחף. התפילה היא איזושהי, לא רוצה ללכת לשם. זה כמו שהוא קורא את זה בהמשך, זה מחאה, המחאה הקטנה שלי. זה צד אחד, זאת אומרת יש צד בתפילה שזה עוררות רוחנית, דיברנו על זה על הדיבור, זה עוררות רוחנית שהיא שומרת אותנו מלהיסחף עם הטבע. צד שני, זה הווידוי. הווידוי זה כבר אחרי שאספת מה שאספת בין תפילה לתפילה, כן? אז אתה גם עם עין פקוחה, אתה מודה שחטאת, אתה רואה את החטא, אתה מסתייג ממנו, אתה כואב אותו, כן? זה שתי הצדדים של התפילה, ככה התפילה שומרת על הנקיות שלנו. האדם מוכרח להתוודות על עוונותיו, על חטאיו שבגלוי שבסתר, שבסתרי סתרים, כמה שיותר, כמו בבדיקת חמץ, כן, אנחנו כבר מתחילים להתקרב, כמה שאתה יותר בודק יותר טוב. סתר שבסתר, מה שאתה יכול להגיד, לעלות על דל שפתיך. דבר על זה היום ביחידה השנייה קצת על יש משהו שאנחנו צריכים ללמוד מהחוצפה. החוצפה, אחד הסממנים של החוצפה הישראלית והחוצפה בכלל, חוצפה איסגן, שאין לה אלוהים, כן? אנשים אומרים, אכפת להם. בן אדם אומר, או שהוא אומר דברים שכאילו אתה לא מאמין שבכלל בן אדם מדבר על נושאים הכי אינטימיים, או אומר את הדברים הכי בפרצוף, או כן, בצורה ישירה, אנשים אומרים דברי, לא יודע מה, דברי כפירה, דברי זוהמה, כאילו בלי להתבלבל בכלל, כן? יש, בווידוי, יש לנו מה ללמוד מהחוצפה. כי לפעמים הדוסיות שלנו לא מאפשרת לנו להתוודות. כי בן אדם שהוא כאילו בתדר של פרווה כזה, אז שאני אומר שדוסים זה פרווה, כן? אבל זה בערך מה שאני אומר. זה עלול ליפול לשם. לפעמים הוא לא מעיז להגיד עד הסוף את ההרגשה שלו, כי יש בה משהו מביש, כי יש בה משהו מופרע, כי יש בה משהו סוטה, כי יש בה משהו מקולקל, כי יש... הוא לא, הוא בסך הכל רוצה טוב, הוא בא, הוא איש של תיקון, והוא למה להתלכלך, למה לעשות דרמות, שם התברך, חטאתי, לא, לא התפללתי טוב, זה כזה, כזה, כמו איזה קבלת שבת בגן כזה, זה כאילו, שיהיה לך חיים, כמו שביום הולדת בגן, אומרים כאלה, יכולים וזה. לפעמים יש וידוי, כן, לא מספיק התאמצתי בקדושה, כמו איזה כאלה, אללה, תצרח, תגיד, אני בהמה גסה, אני לא יודע מה. אני לא יודע מה, אין לי לב בכלל. עכשיו, אני לא אומר, לא רק הקטע של האקסטאזה הרגשית. באמת, זה מוכנות להיות נוקב. סתר שבסתר. איך אומר? הלכת האב שבגלוי ושבסתר, זה כבר זה, ושבסתרי סתרים. על נטיותיו לרע. לא רק על מה עשיתי רע. הנטיות שלי, נטיות ברב זה כאילו... הדחיפות, האינסטינקטים של לאן אני הולך, כן.
לא, בגלל שבנתי לא
נשאר
את
הדחף ההפוך,
כאילו.
כי...
לא
נשאר את הדחף להדל
את זה.
כי... קודם כל, סתם ככה זה קשה. כן? אני אומר, זה לכל אדם. כל אדם קשה לו לראות את מערומיו ואת... כן, את ערוותו הרוחנית. עכשיו, אני אומר... יש גם מחסק, יש כאילו לגיטימציה לזה, כן? כי העמוד, האווירה, הבית מדרשית, היא אווירה מאוד נעימה. מדברים בלשון רק, מדברים טוב, מדברים חיובי, לשון נקייה. לאט לאט אתה קצת נרדם, כאילו, באווירה הזאת. כאילו, זה אווירה, זה אטמוספירה כזאת, שכאילו... היא כאילו, מה בינה ובין הסיפור האמיתי פה? שהעולם משתולה, העולם משתגע, הנפש שלך קרועה, פצועה, לא יודע מה, כן? מייללת. יש איזה פער כזה בין שתי האווירות האלה. אני אומר, בעולם, דווקא העולם החצוף, החילוני, לפעמים אתה רואה את זה, ש... אתה רואה, איפה רואים את זה? אצל בעלי תשובה, או אפילו לא אצל בעלי תשובה, אלא אצל... חילוני שיש לו ערעור תשובה. הוא אומר לך פתאום משהו לפנים, כאילו. לא, ואם אני מדבר? שבתי אתמול עם מישהו ככה שהוא עשה כמה סיבובים של תשובה. יש משהו ככה, אני ככה, אתה יודע, אתה מדבר, אתה חושף איזה חצי טפח, טפח פלוס. קצת על הכאבים שלך, על הדיכאונות שלך, על הבאס, לא יודע, כאילו. שומר על הקלפים וזה, אתה כאלה. פתאום הבן אדם אומר לך, אני 3 שנים חייתי על גרס, לא יודע איך בכלל החלטתי להמשיך לחיות. כאילו אתה פתאום ככה. ואז אתה מתחיל לדבר, כאילו, מה אתה חושב? אני לא גרס, אבל כי לא נתנו לי. רטלין, זה הדבר היחיד שסיפקו לי בתקופה. אז כאילו פתאום אתה רואה בן אדם כאילו אין לו שום אין לו כאילו את המשחק הזה של הוא צריך לחמם אותו לאט לאט על אש זה לבשל אותו זה 4 שעות כדי שיוציא איזה דיבור של אמת כזה הוא ישר שם עכשיו הרבה פעמים זה תרבות שיש בחוצפה זאת אומרת הרבה פעמים הוא מופיע בגוונים מאוד אפלים הוא גם יכול באמת להיות לדבר על הדברים הכי מזוהמים וללעוג לאנשים זאת אומרת, זו אותה אווירה שחסרת גבולות אבל בהקשר הזה של הווידוי יש בו משהו מאוד נוקב ומאוד אמיתי שיש הרבה מה ללמוד ממנו יש מה לקחת משם, בעיניי
למה דווקא חוזרים תשובה אמרת?
כי הם היו חילונים כי הם היו חילונים, זה הפלוס היחיד לא, אתה אומר, כי, לא, תראו, יש גם חילונים דוסים, שלא יהיה לכם, חילוני זה לא, חילוני שפה זה לא חילוני סוציולוגי. חילוני אמיתי. חילוני לייט, כאילו. שהוא בעצם, אם הוא היה גר דירה ליד, הוא היה דוס, כאילו, זה לא, סתם הוא, זה לא שכל חילוני הוא חצוף ונועז ואין לו גבולות. כמו שלא כל הדתיים, הם, כאילו, ברור שאני משחק פה על מודלים, זה לא...
איפה זה באישית? זה קשור, נגיד את...
אני אומר, אבל זה יותר קיים תרבותית, יש לזה יותר לגיטימציה בתרבות חילונית, כי תגיד, תדבר עד הסוף, מה הסיפור? כאילו, גם דברים רעים מאוד, כאילו, אין לו בעיה להגיד שהוא לא יודע מה עשה ככה וככה, אין לו שום... כשהוא יתוודה, הוא יתוודה, אתה כאילו, אתה תרגיש שאתה לא יכול לשמוע כבר.
אבל לדעתי, שבדיוק אתה אומר את זה לבן אדם,
שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. נכון. אני רק אומר שאווירה מקרינה. אם אדם יודע, תראה, המודל האמיתי זה דוד המלך. שדוד המלך מול בני אדם יכל להיות דג, נכון? אמרתי לכם את זה, אתה מצפה שפעם אחת כבר יגיב לשאול, תן לו אחת כבר, יאללה, כל הגיבורים שלו אומרים לו, יאללה כבר, תן לו כבר אחת, תריד אותו כבר, הבן אדם רודף אותך שנים, מי שהיית נגן אצלו, הוא זרק עליך חניתות, רדף אותך, רדף, עשה עליך מערבים, בית, זה, מדבר, רדף את ההורים שלך, רדף את... גמור אותו כבר, כלום! משיח השם לא מדבר, לא שומעים מילה אחת רעה, מילה, עזבו מכה, עזבו פגיעה ממשית, על הכנף הבגד הוא מתייסר, וזה, כן? מילה, תגיד מילה רעה, תגיד הוא רודף אותי, תגיד הוא איש רע, משהו, כלום, אתה פותח תהילים, איזה מזמורים קשים יש, מבורכו מפני שאול, איזה אויב. איזה צרחות, איזה... אבל זה מול השם. מול השם, דוד הוא חשוף ברמות שהלוואי על כולנו. עכשיו, אני לא יודע איך הוא עשה את המעברים האלה. זה דורש גמישות מאוד. דוד כאילו השקיע בזה. נכון, איך הוא אומר למיכל, בהקשר אחר, היא אומרת לו, אתה עכשיו נקלט ככה, רקעת עם אפוד בד, כמו איזה ילד קטן, בכל העבדים והשפחות, כמו איזה שיקורץ בצבחות וצהלולים, כן? אתה מלך! הוא אומר לה, מול השם, עוד נקלטי מזאת. מול השם אני חשוף לגמרי, מה אני, איזה מלך, על מה מדברת בכלל? אני לא חיידק, אני לא... אבל זה קשה, רוב האנשים לא... זה מיכל לא תופסת את זה, מיכל אומרת לו, אתה התבזית, אתה הרסת, אתה רמסת את המלכות. עכשיו, אני אומר, אני מצביע, זה דוד, אני אומר, אני מצביע שיש אווירה שהיא כאילו הופכת להיות משהו, אווירה כזאת יפה כזאת, נעימה כזאת, דרך ארץ כזאת, ו... היא קצת מאבדת את החוצפה הזאת ואת היכולת בכלל להביע קצה, לצעוק צעקה, להגיד אני, להוציא את הנכלוך שלי, להתוודות עליו, בלי לעצור, כי לא נעים לי, כי מה פתאום שאני אגיד על עצמי ככה, כי זה לשון הרע, כי החפץ חיים פעם אמר שאפילו על עצמו אסור להגיד לשון הרע, יש כאילו מלא תירוצים כבר מוכנים, ויש בנק תירוצים שאני לא אגיע למקומות הקשים האלה, הנוקבים האלה. עכשיו, אני לא אומר שצריך כל היום להיות שם, כן? רק הרב אומר, לא יכול להיות שאדם לא...
אז זה מה שהמלאכת קוראה הזו בתקושה?
כן. זה קשור לעוד דברים, אבל עכשיו זה פחות הנושא. בשיעור השני קצת נדבר על זה. לענייננו, הווידוי הוא התפילה, והווידוי זה הכוח לשבור את הטבע, לשבור את הטבע המזוהם, שהוא האנרציה הזאת ששוטפת אותך וסוחפת אותך ושוחקת אותך ובולעת אותך לאט לאט, כן? אז הקדוש ברוך הוא עוזרו זה בתפילה, בוידוי על נטיותיו לרעה הולכות ומלפפות אותו, ועל כל החטאים שלו בסתרי סתרה וכו'. כשהטהרה של התפילה והוידוי באה מדי יום ביומו, כוח של התפילה זה גם הזעקה שבה וגם התמידות שבה, קורבן תמיד, זה יום יומי, זה לא נותן לדברים להפוך לכבר לחלק אינטגרלי מהחיים שלי. כשחשבון הנפש שלא דבר נשכח מהאדם, אז הוא מנער את הרישה ממנו. כימה כימה, תרם שהספיקה לעשות עליו ערימה גדולה כזאת שלא יוכל להרים ראש. כן, זה משל מאוד יפה של הרב. ככה יש משלים מקבילים בחז"ל, שום דבר לא נהיה נורמטיבי. זה לא היה הרימה כזאת שבאיזשהו שלב אתה לא יכול להרים את הראש, כאילו זה מה אתה רוצה, ככה זה, ואין ברירה, אין, אתה כל הזמן עודף, מעיף, לא נותן לזה לחסות אותך. הזמן הכי טוב של זה, מהמקצוענים אנחנו לומדים, עם הרי נחוש בינה, שהזמן הכי טוב של זה, זה לפני השינה. מכמה סיבות. קודם כל, יש יחידת זמן, יש פרספקטיבה. זו הפרספקטיבה הכי מינימלית, כאילו. אדם מאוד קשה לו בדרך כלל, פתאום באמצע היום, פתאום זה, לשים לב, מה היה לי, מה זה. זה פחות קורה. כן? אבל בסוף היום, יש גם איזה רגיעה, ויש סוף. זהו, יש יחידה סגורה, קוראים לה יום, זה צד אחד, ולכן זה זמן החשבון הכי טוב. דבר שני, זה גם הכנה לקראת השינה. זה עוד שנייה נדבר, אבל אני רק אומר, חשוב להזכיר את זה. כן, זה לא רק זה שזה הזמן, כאילו שהרגע האחרון לפני שסוגרים את הדלת, כן, זה, ויש לך תיחום של סוף היום הזה, יש לך יחידה סגורה שאתה יכול להתבונן עליה, תייחס אליה, להגיב כלפיה, כן. חוץ מזה זה גם הכנה לקראת השינה. בוא נקרא את זה בפנים. אין מצב פה או שנחנה כאילו. כל המסע פה אתה מרגיש מה זה איך אתה הכל היום הוא אוכל אותך. מרי נחוש בנה בכל יום מסלקים את הרישה היומית מתמדים בפני שנתם הקבועה על עצמה ועל העולם כולו. כן, מרי נחוש בנה הגדולים מתמדים גם על העולם. בוא נתחיל קודם כל להתוודות על עצמנו. אדוני החשבון או משהו כזה, כן? כאילו זה ביטוי בזוהר וגם בחז"ל במדרשים, אנשים שיודעים לעשות חשבון נפש לפחות מגלים הם את מחאתם. זאת אומרת, אומר לא תמיד יש חשבון נפש שהוא יעיל, יש מתוכו אתה גוזר מסקנות, אתה מתחרט לקחים, אתה הוא כאילו אפקטיבי ממש. ויש גם חשבון נפש, אנחנו לא רק פרקטיים, חשבון נפש הוא סוג של מחאה. אומר יותר, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אבל אני שונא את זה. זה סוג של להקיא את זה מהנפש שלי, כן? אני לא יודע, לא תמיד יש לי שליטה בכל מיני דברים, לא תמיד יש לי פתרון בכל מיני דברים, כן? לפעמים זה תופעה בכלל הרבה יותר רחבה מה שאני יכול, אין לי בזה, כן? אבל אני לא, אני סולד מזה, אני משתגע מזה, אני מתפלל שזה לא יהיה. אני אגיד דוגמה, נגיד לפעמים אדם הולך ברחוב, רואה קבצן, לפעמים יש לו שקל לתת לו, כן? אין לך שקל, אין לך כסף, כן? אין לך, לא יודע, אתה בלי אדם. גם אם אתה עוצר ואומר ריבונו של עולם תרחם על היהודי הזה, זה זה הרבה, זה סוג של כאילו הפגנה, מחאה, לא יודע, מה זה? איך אנשים ככה זה? איך יכול להיות שבן אדם אין לו בית? זה גם חשוב, זה גם חשבון, זה גם חלק מהחשבון, זה מחאה. ובטא, וגם על, שוב, גם על חולשות שלי ועל חסרונות שלי. אז יש צד של החשבון, מה אפשר לתקן, מה אפשר לעשות. ויש צד של המחאה. לא טוב לי עם זה. לא רוצה את זה. עכשיו, אמרתי, הצד השני זה לקראת מה שהם באים, לקראת השינה. מעמידים בזה את נפשם, נוכח הטוב והקודש. מעלים אותה בזה לשורש חיי קודשה, מחברים את הניקתה מבאר הטוב. בידך מפקיד רוחי. זה פסוק שאומרים לפני השינה. כן? זאת אומרת, יש פה גם איזה פיקדון. אתה עכשיו, הנפש, השינה היא בחינת עולם הבא. זאת אומרת, יש את העולם שבו אתה עושה, יש את העולם שבו אתה מקבל. עכשיו, זאת אומרת שדברים קורים בלי קשר, אין לך מה לעשות, אתה לא בהכרה בכלל, אתה לא בזה, כן? יש תהליכים פיזיים, פסיכולוגיים, נשמתיים, שקורים בזמן השינה, ואתה זהו, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא, אין דבר, אתה לא מתערב באמצע השינה. אז במה זה תלוי? תלוי במה הבאת, במה הפקדת. בידך הפקיד אורחי. מה הפקדת? עכשיו, רגע הפקדה, או זה שאתה מנקה את זה לפני כן, כן, אתה מפקיד נפש הרבה יותר מוכנה, הרבה יותר שקשורה לטוב, שיש לה הירורים טובים, שיש לה רצונות טובים, ואז היכולת שלה לפרוח, ולעבור את מה שהיא צריכה לעבור בלילה, היא הרבה יותר גבוהה. אתה מחבר, איך אומר? מעלים אותה בזה לשורש חיי קודשה. הרבה יותר מוכנה על המסע הלילי. אתה מצייד אותה במה שהיא צריכה, כן. כי באמת, היום הוא, היום הכוונה, הערנות, זה עולם הבחירה האנושי, והלילה, זאת אומרת, השינה, זה כבר תהליכים אלוקיים, אבל זה קשור אחד לשני. זה התארות הדלתתא וזה התארות הדלעילה. לפי אנחנו יודעים מהזוהר שלפי התארות הדלתתא, ככה התארות הדלעילה. לכן החשבון הוא באמת דווקא ברגע המעבר, ברגע ההפקדה. רגע, עכשיו אתה מחליט מי אתה היום. מה לקחתי מהיום? מה אספתי ומה זרקתי? הפסקה השנייה כבר מדברת באמת על הלילה עצמו, על השינה עצמה. בואו נראה. בסדר, יש עוד שאלות, התייחסויות. פועלת היא נשמת כל יחיד במערכי ההוויה כולה. כשהטוב מרובה בה, מכריעה היא את הטוב הכללי בכוחה. וכיוצא בזה להפך. השתקעותה של המציאות הפרטית בפרטיותה מבעטת את הפעלתה על העולם כולו הרוחני העליון. באופן מפתיע, אומר הרב, ביום אנחנו הרבה פחות משפיעים על העולם. כשאנחנו ערים אנחנו הרבה פחות אפקטיביים, זה ברור. למה? כי כשאתה ערני, אתה הרבה יותר אגואיסט. לא אגואיסט, אגוצנטרי. אתה עסוק בחיים שלך, בפרטיות שלך, בפרויקט שלך, בזה, גג, במשפחה שלך, למה? פה ושם יוצא לך קצת לחרוג, ללכת לשכנים, לא יודע. בסדר, בגדול התודעה כשהיא ערנית היא מאוד מפוקסת על הסרט שלך. לכן גם ההשפעה היא מאוד מינורית. בכלל אתה לא, אין לך בכלל מחשבה, אין לך בכלל דאגה, הרגשה של מרחבים שבעבר. מדי פעם, קראת איזה פסקה, איזה תפילה, פתאום משהו קצת, קצת נפתח. אבל רוב היום אנחנו בשביל שלנו. לא מרים את הראש יותר מדי, לאופק. ובלילה הנשמה משתחררת מהאגו. נכון? רב צדוק אומר שהוא מקיש שתי מאמרי חז"ל, או שראינו את זה גם ראינו את זה בפיסצנה. לא נראה לי, זה לא רב צדוק, בטח גם רב צדוק עושה את זה. כן. ששינה זה אחד משישי ממיטה, וחלום זה אחד משישי מנבואה. זאת אומרת, כמו פסיכומטרי, כן? שמיטה זה בשביל הנבואה. צריך למות בשביל להיות נביא. מה זאת אומרת? צריך להמית את האגו בשביל שהנשמה באמת תתחיל לצאת למרחבים. וזה קורה בעצמו, אנחנו לא מבינים בזה, נסתרות להשם אלוהינו. אבל כן אפשר להבין את זה שבאמת אדם כל יום מפקיד אורחו, אומר, הוא עשה מה שהוא עשה במישור הפרטי שלו, עכשיו הוא מפקיד, אומר, הנשמה בלילה היא משפיעה את מה שהיא עשתה, לטוב ולמותר. עוד מעט הוא יביא את המאמר חז"ל, מדרש, ש... איך כתוב? בדרך כלל אומרים, על דרך הנגלה, ששינה היא רעה לצדיקים וטובה לרשעים. רשעים טוב שישנו, צדיקים טוב שיהיו ערים. הרב פה אומר הפוך. הוא אומר, רשעים עדיף שיהיו ערים. כמה הם כבר ישפיעו? זה בגזרה שלהם, מי שלידם מסכן. אבל רק שלא ישנו, שלא ישפיע, יפיצו את האור, את החושך, כאילו. צדיקים, האם היה אפשר שישנו כל הזה? כן, כמובן זה ב... בעת השינה, כוח החיים הרוחניים שואב הוא ממקורו, מתאהר הוא ממעיין החיים העליונים. אתה חי לא כמו בן אדם פרטי. בשינה. אולי זה חלק מפשר החלומות שלנו, חלק מהחלומות שלנו זה המשך של היום. הסרטים שאתה ממשיך לאכול בצורות שונות, שקשורים לגמרי לסיטואציה שלך, לפחדים שלך, ליצרים החבויים, לא, לא יודע, כן? ויש גם חלק שאנחנו, יש כל מיני חלומות, רוב החלומות הרי אנחנו בכלל לא זוכרים. לפי, אם אני זוכר נכון, אם מישהו תקנו אותי אם אני טועה, יש איזה 7 נגלות של חלימה בכל מיני דרגות של שינה, ואת רוב החלומות, אדם בדרך כלל זוכר את החלום הכי קרוב להקיצה, או לפעמים יש חלומות חזק, כשאתה מתעורר בין אותו אתה זוכר. זאת אומרת, נגיד החלומות שאנחנו זוכרים זה רק הקצה של החלומות שלנו. זה לא, לא בהכרח הבשר השמן, זה מה שקרוב לדלת, כאילו, של התודעה. זה לא, יש עוד מלא... יש מחקרים מדהימים על הרב דסלר אומר שאם אדם רוצה להבין, קצת, לא להבין, לא להבין בקדר, מה זה העולם הבא? שיחקור את השינה ואת החלומות. כי זה עולם שהוא באמת כאילו מפרק את המושגים של העולם הזה. העולם הזה, הבסיס שלו, זה שיש מקום, יש זמן, יש בן אדם, יש חיים, יש מה, יש סדר בעולם הזה. כשאדם חולם, הוא יכול, רוב החלומות הם לא זוכר כמה שניות, אולי אפילו פחות. זה, כאילו, במדות חלימה בודקים את זה. יש מצב REM, העיניים עושות ככה, יש כל מיני אינדיקציות, שמים אלקטרודות במוח, בודקים מתי אתה חולם. החלימה היא פעולה מאוד מאוד קצרה. שנייה, 2, 4, 7, לא יודע בדיוק. בחוויה שלנו, לפעמים אדם חושב, הוא אומר, יאללה, כבר אתה... איפה הבמאי שיעצור כבר את הסרט? כאילו, אני יועץ לי לרוץ, ואני גם ככה לא זז. כן, איזה תפקיד נתנו לי. החול והוא מרגיש שרצת וקפצת והלכת וברחת, והוא בא, ופתאום בא לפה. זה נראה לך כאילו ימים, לא יודע, לפעמים שעות, לא יודע, כל... זה שנייה. כאילו מימד הזמן הוא לא, הוא לא פונקציה. בטח שלא מימד המקום, בטח שלא מימד הנפש, לפעמים אתה בזה, אתה לא יודע מי אתה, מי הוא, מה... זה עולם אחר, זה מרחב אחר, זה קצת, קצת לטעום על קצה המזלג מה זה עולם בלי פרטיות. קצת, כי זה לא שאתה כן חש את עצמך באיזושהי צורה, אבל כאילו, יש לך זווית כאילו, אבל רוב הדברים הם הרבה יותר משוחררים בהקשרים של העולם הזה. אז אנחנו לא מבינים את זה, כן? אין לנו את התרגום, אין לנו מה זה, מה זה, אבל אני אומר, עצם החוויה, התרחשות, התרחשות כזאת של מעין עולם הבא כזה. זאת אומרת שהרב דסלר אומר, דרך אגב, יש מחקרים שפעם קראתי איזה חוברת מדהימה על זה, אני לא זוכר איך קראו לפרופסור שהוא חקר את הנושא שעד כמה זה קריטי מבחינה נפשית. הרי בדרך כלל תופסים את הלילה ככמו רכב שצריך, לא יודע מה, אחרי 12 שעות צריך לתת לו מנוחה 4 שעות, ככה, שלא יתבלה, כאילו. עכשיו, לפי ההיגיון הזה, אם אדם ישן 8 שעות ולא חלם, לכאורה הוא עשה את שלו, כאילו. המכונה לא זזה. אבל מחקרית, לא, איך עשו את זה? הרי כמעט שרואים מתי אדם נכנס למצב חלימה, העירו אותם. אנשים שמעירים אותם בזמן חלום, גם אם אתם רואים חבר'ה בחדר וזה, פתאום... אל תעירו. כי זה חוויה כל כך חזקה וקריטית לנפש, כי אנשים שמעירים אותם לא מתפקדים למחרת. לא פעם אחת, לא אומר לכם עכשיו.
זה בגלל שהעירו אותם, לא בגלל שהעסיקו אותם.
לא, בחלום. אפשר להעיר ככה, כן. אפשר להעיר סתם, זה... תמיד זה לא הכי נעים, אבל... בדקו את זה שהעירו אותם, אתה יודע, כאילו... בסך הכל לקחו להם 5 דקות בלילה, זה מה שלקחו להם, במצטבר.
כן, אבל נראה לי גם אם היו להעירו אותם,
בלי קשת לחלום. אז בדקו את זה, בדקו את זה. עשו קבוצת ביקורת של אנשים שהעירו אותם, לא בחלום. אל תדאג. לא, אני לא אחראי פה על הגף המחקרים. אבל הקריטיות של הלשהות, כאילו הנפש זקוקה לזמן שהיא שואה לא בעולם הזה, במרחבים אחרים. עכשיו, זה לא רק משהו, יש בזה גם, אומר הרב, חלק מההשפעה שלנו, מהקרנה שלנו, במפגש נשמות, מקשר לעולמות אחרים, זה בלילה. לא מבינים בזה, אבל זה רק אפשר להבין את ההיגיון בזה, אפשר קצת לחוש את המרחב הזה. זה מה שהוא אומר, בעת השינה כוח החיים הרוחניים שואב הוא ממקורו. לא, בלי הצמצומים של הערנות. מתואר הוא, מתאר הוא. כן, זה כאילו חלום, זה משון החלמה. קצת... הנשמה מקבלת מה שהיא רגילה אליו, מה שהיא צריכה אותו. זה כמו להבדיל, כן? זה כמו כלב שמגיע פתאום לסנטרל פארק, לא יודע, כאילו פותחים לו את הרצועה, כל זה שלך. יכול לרוץ, רואים אותו כאילו רץ. אין, לא נגמר. זה מה שהנשמה שלנו צריכה. כל היום היא ככה, ומקובצת, ומחושבת, ופחדים, ולעשות, וגירויים, ותגובות, ולחצים, וכאילו... פח, פתאום מרחב, בלי גבול. חבו. צדיקים, זוכים, אתם יודעים, רב צדוק יש לו בספר... איזה ספר זה? מערך לי השם של הספר. יש ספר שבסוף הספר יש קונטרס דברי חלומות. מישהו מכיר ברב צדוק? אחד הטובים. לא זוכר את הספר פתאום. צריך לישון על זה.
מה, הפירושים?
אז הוא כותב, כן, ביום זה חלמתי ככה, ואתה אחרי זה רואה, וואלה, בצדקת הצדיק יש תורה כזאת. הוא קיבל אותה בלילה, והצטרפו לו הזוהר הזה לפה, לשם, פתאום עפו לו. ישנתי בבית חמי וראיתי, טטטה, הוא כותב, כאילו. הוא רואה, כאילו, איך נבנו תורות בלילה, כאילו, לא ביום. אחרי זה הוא, כאילו, ליטש את זה בעבודת תורה כזו, אבל... אם נטהר הרצון, זה אחרי צער ממנו. עכשיו, כמובן שזה דורש, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות כדי לקדם את הלילה, זה באמת לתאר את הרצון לפני השינה. החטא עצמו גורם חלישות הרוחניות עד שהשינה סוגרת את כל פעולתו. החטא הוא כאילו מונע שוטטות, הוא לא מאפשר לנשמה. אמנם יש מידה שהשינה יפה לצדיקים ורעה לרשעים, אף על פי שמצד הגלוי, חלקה חומרי, היא רעה לצדיקים ויפה לרשעים, כן, מצד הגלוי, ברור שאנחנו רוצים שהצדיקים יהיו כל הזמן איתנו, ושהרשעים לא יהיו איתנו בכלל, אבל מצד הנסתר, השינה יפה לצדיקים ורעה לרשעים. והתשובה לפני השינה מביאה ברכה כמוסה לעולם ומברכת או מברכת את הנשמה משפע מקורה. לכן שוב, החשיבות של הזמן המדויק הזה שלפני השינה. אדם לא ילך לישון עם כעס, לא ילך לישון עם תינה כלפי, נכון, יש תפילות כאלה, הרי אני מוחה לכל מי שהכיס אותי, כל מי שפגע בי וכל זה, ולא יענה שום אדם בסיבתי, איזה שחרור כזה של כל מה שקרה היום, ולא שום כעס, שום טינה, שום איזה וידוי. אז הנפש יכולה באמת למצות את הלילה.
מה?
כן.
למה זה קורה שתומה יוצאת בלילה דווקא?
שהתומה יוצאת בלילה. התומה... בוא נראה את הפסקה הבאה, זה בדיוק עמוד שד. כי הוא מדבר פה באמת על שתי הצדדים, כאילו זה שתי צדדים הפוכים, שמצד אחד הלילה זה הנקודה הכי גבוהה, מצד שני אנחנו נוטלים ידיים בבוקר כדי לטהר את ה... אז בוא נראה ביחד. השינה, מה השעה? יש לנו עוד זמן? כן, יש, יופי. אז עוד פסקה אחת. השינה משחררת את האדם מהשעבוד של העולם החיצוני, ועל ידי זה יכולנו לפשט את נפשו בהפשטה פנימית, כן, התפשטות, כן, בכל אורך שיעור קומתו הרוחנית. ביחס החיים שכלפי העולם החיצוני נפשו מצטמצמת, אבל ביחס חיה פנימיים הרי היא מתפשטת, מעריכה את מהותה. ונמצא שהיא יורדת עד כל עומק התחתית שבחיים מצד זה, שכל זמן שאדם הוא קשור עם העולם החיצוני, אין העולם הסביבי מניח אותו לרדת כל כך לעומק התחתית, ולמעלה הרי עולה לעומק הרום של החיים שלו, והרי הוא תופס את כלליות החיים כולם. ונמצא את הסיפור, אומר ככה, תראו, היום האדם מצד אחד, השיא שהוא יכול להיות בו הוא מאוד מאוד מוגבל מבחינה רוחנית, מצד שני הוא מוגן. למה? ביום יש לנו הרבה הגנות, יש לך אנשים, יש לך סדרים, יש לך בושה, יש לך מניעות כאילו עצמיות, יש לך הכרה. גם אם אתה רוצה מאוד דברים, יש לך מוסר, המוח אומר לך, אחי, תרגיע, אז יש לך שליטה. במובן הזה היום הוא כאילו, אתה לא יכול להמריא יותר מדי, אבל אתה גם לא יכול ליפול יותר מדי. כמה שאנחנו נופלים זה כלום. עכשיו, בלילה יש חופש. אני שמע אולי, עכשיו, מה שקורה, שני דברים, גם היא יכולה להגיע הכי גבוה שאפשר, עד רמה של נבואה, גם אין לה שום הגנה. בגלל זה קרי לילה דווקא וכל מיני זה והתומה ושדים וכל הציר, כי אין שום בקרה.
מי אזור מקרית שמע?
מה?
מי אזור מקרית
כן, כן, כן. זאת אומרת, זה אותו, זה שתי צדדים של אותו מטבע. בגלל שהנפש פה עכשיו היא חופשית לשוטטות, ואין שום דבר שיעצור אותה, אז זה המבוא למדרגות מאוד מאוד גבוהות של השגה, בכלל, לחלומות, וגם זה המבוא לזה שאתה יכול ליפול בדברים ש... כל מיני גם סוגים של חלומות, סוגים של אירורים, או יצרים, או מה שנקרא בלשון החזל שדים, כן? שבעצם זה כוחות, מה זה שדים? זה כוחות שלא מבוסתים, לא מנוהלים, פראים, מה שביום ההכרה שלך והחברה עוצרים אותך מלהגיע לשם. יודעים מה אני אומר? זה הרב אומר, זה לא אני אומר. כותב את זה בצורה בהירה, אומר, נמצא, שיורדת עד כל עומק תפיל שבחיים מצד זה, שכל זמן שאדם הוא קשור עם העולם החיצוני, אין העולם הסביב מניח אותו לרדת כל כך לעומק התחתית. החברה והמוסר וההכרה שומרים עלינו. זה רשת ביטחון, שאדם לא, יכול, לא נופל יותר מדי. נופל מה שנופל, מה שהיצר עדיין מתגבר. אבל זה כאילו על גבי הרבה הגנות. ופה, היצר פורץ כמה וכמה חומות הגנה. זה ביום. בלילה אין חומות הגנה. סחי, לאן שאתה רוצה. כמו אדם שיקור. כן, אחרי פורים. לא יודע איך עבר עליכם הפורים, עם בני האימים או פחות. כן? אבל אדם שיקור זה בדיוק זה. הוא אומר לו, תשמע, סע. יש לך רכב, 250 קמ"ש, סע, אחי. אם אתה נכנס בקיר, אתה יכול למות. אם לא, זה חוויית אקסטרים הכי מטורפת שיכולים. זה בדיוק הסיפור. הנשמה אף פעם שוטטת, זה, אין לה שום מעצורים, אין לה אנשים עכשיו, אין לה פחדים, אין לה מגבלות, אין לה זה, אין לה שעה ואין לה זמנים ואין סדרים. אתה גיבור על בלילה, כן? חנונים הכי גדולים בלילה הם גיבורי על, זה, הורגים, עורפים ראשים. אבל מצד שני, כשאין שום מגבלות, אז אין גם שום חומות הגנה. ואז גם אפשר להימסר לכוחות... אני חושב שהרוח הזאת, אנשים מרגישים אותה בלילה אפילו כשהם לא ישנים. לא סתם יש חיי לילה. לא רק שלא רואים, ויש איזה מין כאילו מעטה של חסינות החשיכה, כאילו. יש תחושה כזאת שפתאום אפשר לעשות. אנשים עושים בלילה דברים שהם לא מעיזים לעשות ביום. יש איזה, אפילו להימסר לזה, כאילו, יש איזה, כאילו. זה אפילו כשאתה לא ישן. כאילו, בחומר כשאתה ישן. יש גם צד הפוך, דרך אגב, כשאתה ער בלילה, מצד ה... האדם הרבה פעמים מרגיש שהלימוד שלו יותר, יש פה משהו יותר, יותר נועז בלילה, יותר משוחרר בלילה. המוח כאילו יכול שוטט, יכול ללכת. אין לו את הקצב הזה של היום, את ה... ואיזה צד מתגבר בו ביותר? הצד התחתיתי, הכי הכי שפל, או העליוני, הכי הכי עליון. ואיזה הם ניכר בו ביותר? בזמן שהוא מתעורר משנתו, ובזמן השינה עצמה, זה תלוי לפי מעמדו הרוחני. התלוי במדרגת נשמתו ובחרתו. היום קובע את הלילה. כל משהו אחוז יותר בקדושה ובטהרה, באמונה שלמה ובביטחון, ובקדושת ישראל ואהבתה, ואהבת הבריאות, ציפיית ישועה, קריטריון נעים, כן, כליל. הרי הוא מתעלה, והצד העליוני שבו מתגבר, ושולח את השפעתו גם לעומק תחתית. כן, זה גם מקרין על הלקוחות הכי תחתונים. אלו לא פוחד בכלל מהלילה. לכל שפלות החיים וכל העדים, העולים, כן, הגורמים, מחשבות וירורים, ציורים וטיפוסים שונים, הכל נעשה קדוש ונעלה, הכל במתללי עדיון. ורוח השם חופף עליו, בנהלך תלכה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היית שיחיך. יש חז"ל לומדים את זה על תורה. טוב, אז... טוב, הוא לא מביא את האופציה השנייה. את האופציה החיובית. נטילת ידיים, אני לא זוכר באיזה פסקה הרב אומר את זה, אבל הרב אומר, נדמה לי שנטילת ידיים זה, אנחנו נוטלים את הידיים, זאת אומרת, הידיים זה מסמל את, את הנקודות שלא הצליחו להתעלות, כן. את הצדדים התחתונים, הידיים מסקניות, שהם לא, לא הצליחו להתעלות בלילה. אז חייבים לתאר אותם אחרי כל לילה, כי הם הלכו מקומות מופקרים. גם אם יכול להיות בו, בתוך הנפש עצמה, כל מיני כיוונים, וכל מיני זה, וכל מיני חלומות, וכל מיני... זה לא או פה, או פה. טוב, שיהיה לילה טוב, כולנו, מה לנו, מה נותר לנו חוץ מלישון? השבוע הבא נעשה סיום קטן. תודיעו לי אם במקרה משהו מהבחירות משתמש, למה אני אין לי שום... לא רואה בזה טעם.